שלום ליושב ראש הכנסת יריב לוין.
שלום רב.
ברוך הבא לפודקאסט תחבורה בגובה העיניים של תחבורה בדרך שלנו. אני סיני גז, לצידי מייסד תחבורה בדרך שלנו איתי חיים. ואני רוצה להתחיל עם שאלה שהיא לכאורה פשוטה, אבל היא מאוד דרמטית בימים אלה. מה שלומך בימים אלה?
בימים אלה שלומי טוב. אמנם אתה יודע, ביום שישי עברתי השתלת שן, אז הכל יחסי, אבל פרט לזה הכל בסדר.
אוקיי, אז קודם כל טוב לשמוע שהכל עבר בשלום. ורציתי להתחיל משאלה שהיא נוגעת לתפקיד עבר שלך. איך הגעת לתפקיד יושב ראש השדולה לתחבורה ציבורית? מה גרם לך להיכנס לתחום הזה?
האמת היא שהעולם של התחבורה היה קרוב ללימי תמיד. סבא שלי היה נהג באגד, וכילד החלום שלי, כילד קטן, החלום שלי היה להיות נהג אוטובוס. אתם יודעים, היה לי מין הגה כזה, ומה שלא היה לאף ילד, היה לי מנקב אמיתי. אז היו כרטיסים שהיו מנקבים, הנוער של היום לא יודע כמה עוד זכה לראות את זה בכלל, והיו אז, לא היו מספרים אלקטרונים באוטובוסים, היה מין לוחיות קרטון עם מספר הקו שהנהגים היו מחליפים, אז היה לי גם סט כזה מקורי של לוחיות קרטון, והייתי ממש ככה נוהג אוטובוס בבית, והעולם הזה תמיד סקרן אותי, והאמת שהוא גם בעיניי אחד הדברים הכי חשובים, כי בסוף תחבורה נגישה משפיעה על הכל, היא משפיעה על היכולת של אדם, למעגל האפשרות שלו מבחינת עבודה, מבחינת תרבות פנאי, מבחינת באמת כל דבר, גם ברמה האישית, ואני כבר לא מדבר על השפעות סביבתיות ודברים אחרים, ולכן עוד לפני שנכנסתי לכנסת, כשעבדתי כאן כעוזר פרלמנטרי, יצא לי לעסוק לא מעט בפניות או בנושאים כאלה שהגיעו ללשכה של חבר הכנסת שעבדתי איתו בשעתו עם יעקב שמאי, ואחר כך כשנכנסתי לכנסת, הפעולה הראשונה שעשיתי ביום הראשון שנשבע אחרי הצהרת האמונים במליאה, הייתה להקים, למיטב ידיעתי זו הייתה בפעם הראשונה, שדולה לקידום התחבורה הציבורית. דיברתי גם על הנושא הזה בנאום הבכורה שלי במליאה, על החשיבות שלו, ומשם התחלתי באמת את התהליך של העיסוק בעניין הזה.
אז אני מבין שיש ממש חיבור אפילו ברמה המשפחתית והאישית של התחום הזה. אתה יכול לתת ככה בנקודות מה היה חשוב לך לקדם? זאת אומרת, מה הנושאים שרצית להעלות, שירות לנוסע, קידום תשתיות, מה בעצם היה הנושא שבער בך בהקשר הזה, או שרצית ככה להביא לשינוי בהקשר הזה?
תראו, אני מאמין בזה שלא נכון להכריח אנשים לעבור לתחבורה ציבורית. כלומר, רעיונות למשל כמו אגרת גודש ודברים כאלה שמדברים עליהם, הם בעיניי לא הפתרון. הפתרון הוא שתהיה תחבורה ציבורית טובה, יעילה, מהירה, זמינה, זולה, באופן כזה שיגרום לאנשים מרצונם לעבור ולעשות שימוש בתחבורה ציבורית. כמו שאנחנו אגב רואים בערים גדולות בכל רחבי העולם, שאנשים עושים את זה, אף אחד לא מעלה בדעתו להיכנס לאוטו ולנסוע, כי הפער הוא כל כך גדול מכל היבט, מנוחות ועד דברים אחרים. ואני חושב שמדינת ישראל, שהיא באמת מדינה מתקדמת באופן יוצא מן הכלל, בהרבה מאוד תחומים, בתחום הזה נמצאת בפער מאוד מאוד גדול, בהרבה מאוד היבטים. אני חושב שזה בולט במיוחד בתחבורה העירונית, אבל זה לא רק שם. ובעיניי, קודם כל, הדבר העיקרי שצריך לטפל בו, הוא בלייצר תחבורה מהירה וזמינה. הווה אומר שכאשר אתה נמצא, ואני יכול לתת דוגמה מהעיר שלי מודיעין, כאשר אתה רוצה לנסוע במודיעין בקו אוטובוס בתוך העיר, ברוב המקרים הייתי ממליץ לך אפילו לשקול ללכת ברגל, יש סיכוי לא רע שזה יהיה יותר מהיר, כי הזמן שתצטרך לחכות, והזמן שתצטרך להסתובב עם האוטובוס שעושה סיבובים ארוכים הוא עצום, וזה אל מול תפיסה שהיא בעיניי הרבה יותר נכונה, של לייצר קווים מזינים שנוסעים בתדירות מאוד גבוהה, ופשוט, והנסיעה עצמה היא קצרה מאוד, את רוב האוכלוסייה זה כנראה יביא פחות או יותר קרוב לנקודת היעד שהיא צריכה, ומי שצריך קו פנימי גם אז ייסע בקו פנימי בתוך שכונה שהוא קצר ומהיר בתוך אותה שכונה ולא מסתובב סיבובים גדולים. נכון, זה מחייב לעשות החלפה, אבל אני חושב זו שיטה בראייתי הרבה יותר נכונה מאשר אוטובוס שמסתובב שעה שלמה כדי שבסוף לא תצטרך להחליף, אבל כל העסק הוא לא כדאי. אז זו בעיניי הנקודה הראשונה, לייצר בסוף מערכת שאתה אומר לעצמך, שמה, אני יכול ברבע שעה, ב-20 דקות, להגיע בתוך העיר שלי למקום שאני צריך. עכשיו, אם אני צריך לנסוע מחוץ לעיר, אני צריך שהמערכת הזאת תהיה מסונכרנת עם הרכבת, עם האוטובוס שנוסע החוצה. כלומר, לא מצב שבדיוק התחבורה הציבורית בתוך העיר מגיעה שתי דקות אחרי שהרכבת עזבה, או הפוך, יוצאת שתי דקות אחרי שהרכבת הגיעה כשבאתי בכיוון ההפוך. אני חושב שהסינכרוניזציה הזאת היא דבר קריטי. ולטעמי, אם נגיע לזה, באמת נוכל לייצר הרבה יותר רצון והרבה יותר שימוש בתחבורה הציבורית. ואני יכול לתת דוגמה, כאשר הייתי יושב ראש השדולה, הובלתי ביחד עם חברי הכנסת דאז, שלי יחימוביץ' ונחמן שי, הצעת חוק שבעצם בפעם הראשונה חיווה הקמת מאגר מידע אחד מאוחד ארצי לכלל מפעילי התחבורה הציבורית, באופן שהמטרה שלו הייתה גם להקל על הציבור לקבל את המידע, אבל לא פחות מזה, ליצור באמת שקיפות מלאה בפני כל הגורמים שמטפלים תכנון של הקווים, כדי לראות איפה הדברים אולי אמורים להיות בדרך מסוימת על פי החוזים, אבל לא קורים בפועל, ולעשות תאומים הרבה יותר נכונים של הזמנים והסינכון וכו'. והיה סביב הדבר הזה מאבק שלם, הוא כלל בין היתר גם הצבה של שילוט אלקטרוני בתחנות אוטובוס, כפי שאנחנו מכירים אותו היום בלא מעט מקומות. דברים לפעמים התברר שצריך למתוח קו חשמל לכל שלט, אז העלות של מתיחת קו החשמל הפכה את זה למשהו בסדר גודל של 10,000 שקל לתחנה, עד שתוך כדי תהליך החקיקה מצאו פטנט לעשות את זה על בסיס אנרגיה סולארית בעיקרו, ואז בסופו של דבר הצלחנו לסיים את החקיקה הזאת ובאמת להביא למצב שגם מערך המידע השתפר מאוד, גם כתוצאה ממנו היכולת לבצע את הסינכרונים בצורה יותר טובה, אבל עדיין אני חושב שיש כברת דרך עצומה לעשות בעניין הזה.
אתה באופן אישי... אוקיי, כן, בבקשה איתי.
אני אומר, זה אומר שהנחת יסודות די טובים, כי בסופו של דבר הוקם כאן מוקד של מידע, מה גם שחסר היום דווקא מוקד של שירות, כי בעצם אחת הבעיות העיקריות היום בנושא של תחבורה ותחבורה ציבורית, דווקא שירות שהנושא מקבל. ואני חושב שהנחת יסודות כאן טובים בשביל להמשיך עם איזשהו משהו נוסף כאן בהמשך, לתת כאן שירות טוב יותר, באמצעות מוקד אחיד. וזה אני שמח לשמוע ממך.
כן, ואני בהחלט חושב שיש עוד הרבה מאוד מה לעשות. אם אתם רוצים, אני יכול לתת דוגמה נוספת שנחשפתי אליה עוד בזמנו כאשר הייתי עוזר פרלמנטרי, שהיא בעיניי דבר שאפשר לטפל בו וצריך לעשות אותו ואין סיבה שלא יקרה. כשמסתכלים על כל העולם של המועצות האזוריות, של המושבים, לגור במושב ולסוע בתחבורה ציבורית, זה כמעט בלתי אפשרי, תדירות של אוטובוסים שהיא מועטה מאוד, עוד פעם, זמן נסיעה מאוד ארוך של מעבר בין שורה שלמה של מושבים כאלה עד שמגיעים לעיר הסמוכה. אני אז, עוד בזמנו, הצעתי, מדבר לפני יותר מ-20 שנה, הצעתי לבנות מודל, שבו לוקחים כל שלושה מושבים סמוכים והופכים אותם לאשכול, עם מיניבוס שנוסע בין שלושת המקומות האלה, ונניח התחנה המרכזית והקניון בעיר הגדולה הסמוכה, והדבר הזה פועל בתדירות של פלוס מינוס שעה. התוצאה המיידית הרי תהיה שהשימוש יעלה פלאים, כי פתאום אדם מושב יודע שהוא נכנס לאוטובוס, הוא תוך לכל היותר 10 דקות, אולי רבע שעה, נמצא בקניון או במקום שאליו הוא צריך להגיע. יש לו כל שעה אוטובוס כזה מסודר חזרה. ואם ניקח בחשבון את מה שמשולם היום כסובסידיות הצטיידות וכולי, החשבון שעשיתי אז לפחות, ואני לא מעריך שדברים השתנו הרבה לאורך השנים, זה כנראה לא יעלה יותר, אולי אפילו יעלה פחות, ואז תהיה תוצאה סופית, עוד פעם, שתייצר מעבר, לא כי יצרנו מצב שמי שנכנס לעיר גובים ממנו 100 שקל בכניסה, אלא פשוט תייצר מעבר, כי הרבה יותר נוח, יש לך אפשרות להשתמש בזה ללא שום קושי, בלי לחפש חנייה, בלי לשלם בחניון, מי שאין לו רכב, בכלל בוודאי זה יפתור לו בעיה, ואני חושב שאלה הכיוונים שאליהם צריכים ללכת, וזה בהחלט בסוף שירות. זאת אומרת, מה שאתה מדבר עליו כתודעת שירות, עוד לפני התלונה על בעיות בהספקת השירות שאמור להינתן, אני חושב שהתפיסת השירות, התפיסה חייבת להיות כזאת, שאומרת, רבותיי, יש לך אוטו, אני אשכנע אותך להשאיר אותו בבית ולהשתמש בתחבורה הציבורית, ולא להגיד, שמע, אין לך ברירה, אתה צריך לנסוע איתי, בוא כבר על הדרך נעשה לך איזשהו טיול, תכיר את כל יישובי הסביבה, תסתובב ברחובות העיר הלוך וחזור. אני חושב שזה שינוי שאנחנו עדיין לא הגענו אליו ועוד לא ביצענו אותו באופן מספיק.
האם בעיניך זו אמורה להיות סמכות של רשות מטרופולינית או של המועצה האזורית ולא של משרד התחבורה שקובע היום בעצם את סדרי ההפעלה?
אני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה. אני חושב שהתפיסה הזאת שהכל צריך להיות ריכוזי היא בעיניי תפיסה שגויה משתי סיבות. האחת משום שאין כמו השלטון המקומי או הגורמים שחיים באותו מקום כדי להכיר את הצרכים ואת הבעיות, וגם להיות עם היד על הדופק במובן הזה שכשישנם שינויים הם יכולים באמת לעקוב אחריהם באופן מיידי. הסיבה השנייה היא שמכיוון שההיקף הוא עצום והפיתוח הוא כל הזמן, עוד פעם צריך גם להגיד דברים טובים, המדינה שלנו מתפתחת בקצב מהיר מאוד, יש כל הזמן בנייה חדשה, כל הזמן אזורי תעסוקה חדשים וכו'. התוצאה של העניין הזה שהיכולת של גורם אחד להגיע בזמן נתון, לטפל בכל המכלול הזה וללמוד את השטח ואת הנתונים בכל מקום היא כמובן מוגבלת, ואז גם הדברים אפילו אם מכירים בצורך מתעכבים והם לוקחים זמן. זה נכון שיש לעניין הזה היבטים תקציביים שצריך למצוא את הפתרונות הנכונים, איך לתת מין תקציב פיתוח תחבורה לכל רשות מטרופולינית כזאת, ולתת לה בתוך תקציב הפיתוח הזה לייצר את השינויים וההתאמה של הקווים. אני מאוד מאמין במעבר מאוטובוסים גדולים למיניבוסים יותר קטנים, ועל ידי כך, כפי שאמרתי קודם, צמצום של האורך של הקווים ויצירת אוטובוסים גדולים, אפילו כמו שראינו מטרונית או דברים מן הסוג הזה שמוזנים, מהמיניבוסים הקטנים האלה שרצים בתדירות יחסית גבוהה בתוך השכונות, ואז זה גם מאפשר לך, נוספו עוד שני רחובות, נוסף עוד משהו, לייצר לו מיד פתרון תחבורתי. אני חושב שיש חשיבות עצומה בהיבט התכנוני, כאשר אתה מתכנן אזור תעשייה חדש, כאשר אתה מתכנן שכונה חדשה, לתת באמת את כל המעטפת התחבורתית, לא רק ברמה של מספר החניות וכלי הרכב, אלא את המעטפת של תחבורה ציבורית, היא עוד פעם החיבור לתחנת הרכבת, לקניון וכולי, באופן כזה שהדברים האלה באים עם התכנון. אני חושב שיש שיפור גדול בעניין הזה בשנים האחרונות, עדיין בעיניי צריך לשים על הדבר הזה יותר דגש. ובסוף אני חושב שיש גם עוד יתרון, כאשר העבודה נעשית ברשות המטרופולינית עצמה, היכולת של האזרחים לפנות ולהגיד יש לנו בעיה, הקו הזה ארוך מדי, למקום הזה קשה להגיע, פה המרחק בין התחנה לבין הבתים האחרונים הוא כבר גדול מדי וכולי וכולי, או התאמה של שעות הפעילות בבית ספר X פתאום שינו, השיעור האחרון מסתיים 10 דקות יותר מאוחר מסיבה כזו או אחרת, אז כולם מפספסים את האוטובוס כי הוא ממשיך לעבוד בשיטה שהייתה בשנת הלימודים הקודמת. דוגמאות כאלה של דברים שאין לי בכלל ספק שברשות מטרופולינית יכולים לבצע את ההתאמות האלה במהירות הרבה יותר גדולה. אני חושב שזה נכון מאוד ללכת לכיוון הזה, ובעיניי ככל שהדבר הזה יקרה זה בוודאי יתרום.
מה לגבי תפיסתך בתחום של הגברת התחרות בתחום התחבורה? זאת אומרת, נגעת בזה קצת בכיוון הזה שאמרת שריכוזיות היא לא פתרון בהקשר הזה, והאם יש לך איזושהי תפיסה בנוגע לתחבורה שיתופית, ככלי משלים או ככלי נוסף?
תראה, קודם כל, התחרות היא במצב הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר, ללא ספק, היום יש מכרזים על קווים וכו'. אני לא חושב שזה ריאלי לייצר תחרות ברמה הזאת שתהיינה שתי חברות על אותו קו. זה אולי יכול לעבוד בקווים שהם מאוד עמוסים ודרושים, אבל הבעיה העיקרית היא בעיניי דווקא לייצר תחבורה נגישה במקומות, בשעות, במקרים שבהם אולי הביקוש הוא כרגע לא עצום, ועל ידי השיפור הזה גם לייצר את הביקושים. וגם צריך לומר עוד דבר, אני חושב שאם אתם שואלים אותי מה נראה לי יותר חשוב, אני לא בטוח שהתמהיל הנכון הוא לשים את כל תשומת הלב במחיר ולפעמים גם על חשבון עוד פעם, התדירות והנוחות וכו', אני חושב שבהרבה מאוד מובנים יצירת תדירות יותר טובה ושירות בקווים יותר קצרים עם כיסוי יותר צפוף הוא בעיניי לא פחות חשוב מסוגיית המחיר, כמובן כל עוד אנחנו לא חורגים למקומות מרוחקים. יש לי לפעמים תחושה שבחלק מהמקרים, אתם יודעים, זה כמו החמור הזה ש... הורידו לו כל פעם את האוכל והרעיבו אותו עד שהוא כבר לא מתפקד. זאת אומרת, הצליחו באמת להביא להורדת מחירים מאוד משמעותית, כי אם ניקח בחשבון שהיום סובסידיה לא ניתנת כמו שהייתה בעבר, בעיקר כשמדובר בחברות שנכנסו שהן לא אגד ודן, אז לחצו מאוד את המחירים כלפי מטה, וכתוצאה מהדבר הזה, בסוף אתה לא יכול לשפר, יש גבול למה שאתה יכול לתת ברמת השירות. אבל לא בטוח שאנחנו נמצאים בנקודת איזון לגמרי נכונה בהקשר הזה. תחבורה שיתופית, תראה, זה הכל משלים. אני בשעתו, ביחד עם ניצן הורוביץ, הגשנו הצעת חוק בנושא של קארפול, כדי להסדיר את הנושא הזה, ואני חושב שזה דבר טוב, וזה בהחלט דבר שיכול לתרום ולגוון את האפשרויות, הוא מתאים בנקודות מסוימת, אבל הוא לא פתרון בעיניי מסיבי. בסוף הפתרון המסיבי הוא לייצר תחבורה ציבורית, כמו שאנחנו מכירים אותה, רק כפי שאמרתי קודם, יעילה יותר, מהירה יותר. אגב, אין בכלל ספק, ואני... אני שומע את הוויכוחים שישנם בנושא פרויקטים של רכבת קלה, של רכבת תחתית. אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שרכבת תחתית, בוודאי, ואיפה שאי אפשר, רכבת קלה, זה באמת פתרון מצוין. זו בסוף, איך אומרים, בוא לא נהיה, נמציא את הגלגל מחדש. אם זה עובד בלונדון ובערים אחרות ענקיות, זה כנראה יעבוד טוב גם אצלנו. הבעיה היא שאנחנו סובלים ממצב שבו אם במקומות אחרים בעולם, זה כבר קרה לפני 130 ו-140 שנה, אצלנו אנחנו, אם לא נספור את הקרמלית, שהיא אגב דבר יפה וטוב, רק בדים ש... מלבדה, לא, אין לנו עדיין אף ולו קו רכבת תחתית אחד, מלבד הקו שבאמת עכשיו נעשה. רואים את זה בירושלים, אני חושב שהרכבת הקלה היא הצלחה ענקית. ואחד הדברים שבעיניי מאוד מאוד בעייתיים, ואני ניסיתי לדחוף אותו בהקשר הזה, הוא הזמן, משך הזמן שלוקח לבנות את הפרויקטים האלה. זה לא רק העלות שלהם, משך הזמן הוא פשוט בלתי נתפס. אנחנו נמצאים פה באזור קריית הממשלה, בונים פה איזו הערכה של המסילה לגבעת רם, לא יודע, באמת מרחק לא כל כך גדול מהתחנה המרכזית פה בירושלים, פשוט שנים, אני כבר הספק לגבור קדנציה שלמה במשרד התיירות, ולעבור לתפקיד יושב ראש הכנסת, הדבר הזה עוד לא נראה באופק שהוא בכלל מסתיים. אני חושב, ואגב, הכנסנו את זה בשעתו להסכמים הקואליציוניים שנחתמו ב-2015, ובסוף זה לא קרה ולא בוצע, שחייבים להעביר חוק של פרויקטים של תשתיות לאומיות, שבראשן תשתיות התחבורה, שמאפשר ליצור מצב שהשלטון המרכזי יכול לקבל לידיו את הסמכויות, להפקיע, לעשות מה שצריך, כאשר דיוני הפיצויים נעשים בנפרד ולא מחזיקים את הפרויקט כבן ערובה, יכול לקבל את היתרי החפירה והביצוע בלי, צריך להידיין עם העיריות, אבל לעשות את זה ללא מצב שהעירייה יכולה להגיד, שמע, אם לא תעשה לי כיכר 2 קילומטר מכאן, אז אני לא נותן לך היתר חפירה או היתר עבודה כדי להמשיך ולטפל בדברים, כי אחרת הקצב הוא איטי מאוד, ואגב, קצב איטי גם מגדיל את העלויות. אני חושב שבמובן הזה, יש לנו כברת דרך מאוד גדולה לעבור, וצריך גם לומר עוד דבר, שלצערנו, מאחר שהתשתית כמעט ולא קיימת, עלויות ההקמה הן עצומות, כי זה דבר אחר לגמרי להקים, כאשר אתה בונה שכונה מההתחלה, להכין כבר את התשתית הזאת, מאשר כאשר אתה צריך לעשות את זה עם בתים שעלולים להתמוטט, ודברים מהסוג הזה, ותחבורה שנוסעת במרכז עיר וכו', וזה מייקר מאוד. אבל בעיניי אין מנוס מלהרחיב את הפרויקטים האלה, וצריך למצוא את הדרך לקצר מאוד את לוחות הזמנים שלהם.
אגב, חלק גדול ממוחד תחבורה טוענים, שבעצם העשור האחרון, שהוא עשור הפיתוח הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל מבחינה תחבורתית תשתיתית, בעצם גרם החיזוק של הקירוב של הפריפריה למרכז, ובעצם גם לעידוד של הגירה מפריפריה למרכז, ובעצם רוקן קצת את הפריפריה, גם מתושבי הצעירים, והשאלה שלי היא כזאת, האם עכשיו, גם לאור תקופת הקורונה, דווקא אנחנו צריכים להשקיע כרגע מחשבה, בעצם לתת פתרונות לנסיבות שיוצרות את הגודש, ולאו דווקא בהשקעה בתשתיות, כי כמו שאתה יודע, אדוני יורו כנסת, אנחנו יכולים להשקיע ולהשקיע ולהשקיע, אבל זה סוג של בור ללא תחתית, כי תמיד הביקושים יעלו, במיוחד לכיוון תל אביב.
תראה, אני חושב שדווקא המהלך הזה של יצירת חיבור תחבורתי של הפריפריה למרכז, גם עכשיו, ואין לי ספק שגם בעתיד הוא יהיה מהלך נכון, והוא בסוף יצליח, כי אנחנו צריכים לנסות לייצר פיזור אוכלוסייה, וחלק מהעניין זה באמת הנגישות התחבורתית, כי אתה יודע, היום לגור בגדרה זה לא נחשב פריפריה, פעם זה היה נחשב פריפריאלי לחלוטין, והפעם הזה הוא לא כל כך מזמן. זאת אומרת, זה מוכיח שדבר אפשרי, וזה טבעי שזה תהליך שהולך ומתרחב. אני חושב שכמובן תחבורה זה לא הדבר היחיד, אתה צריך לייצר מקורות, בעיקר מקומות תעסוקה, הרי אנשים בסוף, גם אם יש להם תחבורה נוחה שלוקח להם שעה הלוך וחזור, יעדיפו תחבורה נוחה שלוקחת רבע שעה. ולכן אם יהיה לו מקורות תעסוקה קרובים רבע שעה, וכשהוא רוצה לנסוע לבלות בתל אביב זה לוקח לו שעה, אז יש לו צירוף מושלם שנוח לו לגור ליד המקום עבודה, ועדיין הוא יכול לבלות בתל אביב וכולי כדוגמה. ולכן אני חושב שלשם צריך לשאוף, ובמובן הזה אני חושב שנעשתה באמת עבודה יוצאת דופן, יוצאת מן הכלל, גם בהובלה של ראש הממשלה נתניהו, של שר התחבורה דאז ישראל כץ, אני חושב שבאמת עשו דברים אדירים, דברים שמורגשים, ובאמת הביאו שיפור גדול, אבל התהליך הזה חייב להימשך, ואני חושב שהוא, אני אומר שהוא חייב להיות מלווה גם בעיקר באלמנטים של תעסוקה. עכשיו זה נכון שהעולם עובר הרבה מאוד שינויים, תראה, הוא יעבור שינויים גם במובן של יותר עבודה מהבית, אולי במובנים מסוימים, אבל כפועל יוצא אולי גם יותר רצון לצאת מהבית לפעילויות פנאי ואחרות, אז בסוף אנשים לא ישבו כל היום בבית, ומעבר לדבר הזה גם אני חושב שכל אתה מסתכל גם על ההתפתחות התחבורתית, רכב אוטונומי למשל וכולי, כל הדברים האלה בסוף יצריכו גם חשיבה מבחינת תחבורה ציבורית כיצד היא פועלת. אני יכול לתת דוגמה, אם מסתכלים למשל על שדות תעופה, בשדות תעופה מודרניים היום בעולם, יש רכבות פנימיות שנוסעות בין הטרמינלים, הן בכלל ללא נהג, הן מערכות בכלל אוטומטיות שנוסעות. אני מניח שגם התחבורה הציבורית בצורה כזו או אחרת תצטרך גם לעבור התאמה לעולם הזה, אבל בגדול, אני לא רואה מצב שהצורך בתחבורה ציבורית לא יגדל אפילו. כי האוכלוסייה גדלה, הרצון של אנשים במוביליות, ביכולת שלהם להגיע ולהרחיב את מעגל האפשרות, אמרתי בכל ההיבטים, מפעילויות פנאי ופגישות חברתיות וביקור קרובי משפחה ועד מקום עבודה, אני מעריך שאנחנו לא נראה שהביקושים האלה נעלמים, אולי אפילו להפך.
כיהנת כשר התיירות, ורציתי לדעת איזה חשיבות או איזה קשר אתה מוצא בין כניסת תיירים לישראל או הגברת קצב התיירות לישראל, גם תיירות, אגב, גם תיירות פנים וגם תיירות חוץ, וגם ברמה הבינלאומית, זאת אומרת, התפקיד שיש לתשתיות תחבורה מתקדמות בישראל, איך אתה רואה אותם ברמה הזאת, זאת אומרת, ברמה החוץ-ארצית שלנו, וגם ברמה התיירותית והכלכלית כמובן.
זה נושא חשוב מאוד שאני מוכרח להגיד שהקדשתי לו הרבה תשומת לב כשהייתי במשרד התיירות, אבל אולי אני אפתח סוגריים ואומר משהו על עולם התיירות. תראו, משרד התיירות הוא משרד שאחד הקשיים שלו זו העובדה שהוא איננו בעצם בעל סמכות על רוב הנושאים שנמצאים תחת אחריותו. למשל, אנחנו הרי רוצים שבתי מלון יהיו במצב תברואתי כמו שצריך, אבל הסמכות על הפיקוח התברואתי של משרד הבריאות, שדה התעופה נמצא במשרד התחבורה, למה? כי הוא נתפס כאמצעי תחבורה, אולי אמצעי תחבורה לישראלים הנוסעים וחוזרים מהארץ, הוא לא נתפס כמקור משיכה שדרכו מביאים תיירים, כי היום שדות תעופה בעולם כבר מזמן מתפקדים כמקור משיכה להבאת תיירים, בין היתר על ידי זה שהם גובים אגרות נמוכות, מוזילים את כרטיסי הטיסה, מביאים למצב שיותר תיירים מגיעים וכו'. ואלה כמובן דוגמאות. אותו דבר חל גם בעולם התחבורה הפנימית, הרי בסוף משרד התיירות יש אתר תיירות, אנחנו רוצים שיגיע אליו אוטובוס בתדירות גבוהה, אבל אנחנו לא, אין לנו אוטובוסים ואנחנו גם לא יכולים לתת רישיון להפעיל קווים. אנחנו עשינו לא מעט עבודה מול משרד התחבורה בהרבה מאוד סוגיות כאלה. אני חושב שבעיקר זה בולט בתחבורה לאזור המלונות בים המלח. בים המלח עשינו שדרוג מאוד גדול, מי שלא היה, אגב, אני מציע לו ללכת ולראות את החופים בים המלח, הם באמת מעייפים בעולם, עומדים בכל סטנדרט בינלאומי, עד רמה כזאת של מתקנים מיוחדים לשטיפת עיניים אפילו שהצבנו שם, פתחנו שם קניון, מה שלא היה, כך שיש היום הרבה יותר מקומות בילוי, מקומות אוכל למי שבא ליום וחוזר, אבל ההגעה לשם נותרה משימה די מורכבת, אז הוספו קצת אוטובוסים, שופר משהו, אני חושב שזו דוגמה טובה, כל העולם הזה, עוד פעם, של התדירות והנוחות חייב לעבור שיפור. יש עוד נקודה והיא נקודה חשובה, וזה גם הכרטיסים המשולבים. תראו, כרטיסי תייר אטרקטיביים, משולבים גם עם כניסה לאתרים מרכזיים, שמאפשרים נסיעה בתחבורה ציבורית ליום, לשבוע, לחודש, והנוחות של רכישתם, גם מהבית, עוד כשאתה נמצא בחול ומזין אותו לטלפון שלך, כל הדברים האלה אצלנו עדיין לא קיימים כמעט. בעניין הזה צריך לשבח את עיריית ירושלים, שהצליחה לעשות מיזם כזה, שאני ניסיתי לעשות ברמה הארצית, ונתקלתי בהרבה מאוד בעיות, היא הצליחה לעשות במיזם מהסוג הזה בירושלים, שבסך הכל היה לא רע, עם כרטיס שאפילו משלב נסיעה מנתב"ג לירושלים וכו'. אבל הדבר הזה צריך להיות, רבותיי, אנחנו מדינת הייטק, מדינה מתקדמת, צריך להיות פשוט, אתה נכנס למחשב שלך כשאתה יושב באיטליה, אתה מוריד לטלפון שלך כרטיס נסיעה עם כניסות מוזלות לאתרים על פי... שוב, חבילות כאלה שאתה יכול לקנות, שונות ומותאמות לצרכים שכל אחד צריך, ואתה עם זה פשוט עולה ונוסע, וזה נותן לך גם את המפה, ומיד כותב לך איפה הקו הקרוב שאתה יכול להגיע. לא מסובך, לא מסובך. ואלה דברים אבל שצריכים לעשות, רק שלצערי, רובם ככולם לא היו בסמכותי כשר תיירות, ובמשרד התחבורה שבאמת השתדלו לעזור, אבל סדרי עדיפויות והקשב לא תמיד היו דווקא לדברים האלה. אין ספק שנדרש כאן שינוי גדול מאוד. אני אומר לכם שאנחנו לא עומדים לצערי בשום סטנדרט בינלאומי מינימלי בהיבט הזה, וזה בהחלט גם פוגע בחוויית התייר.
אתה מתכוון סטנדרט התחבורתי או סטנדרט התיירותי?
הסטנדרט בתחום התיירותי, אנחנו, היכולת של הדברים האלה שתיארתי קודם, הם דברים פשוטים, הם לא מסומכים, והם חייבים להיות דברים שאתה יכול לעשות בקלות, והם כמובן גם צריכים להיות, תראו, במשרד התיירות אנחנו, כאשר... ניסינו להגיע לתיירים, בנינו פשוט אתרי אינטרנט שיווקים יהודיים בכל אחת מהמדינות שמותאמים לסוג הקהל באותה מדינה ולסוג המוצר שמתאים לנו למכור שם בשפתה של אותה מדינה. אבל תנסה לקנות, הבאנו, אני יכול לתת דוגמה, הגדלנו את התיירות מפולין מ-50 אלף תיירים שהיו ב-2016 ללמעלה מ-150 אלף תיירים שהגיעו ב-2019. רק תנסה לקנות כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית בפולנית. ומה לעשות? יודעים פולנית, הם לא יודעים משהו אחר, וזה לא מסובך, זה באמת לא מסובך, תאמינו לי, פשוט מאוד. ואת כל ההתאמות האלה אנחנו נמצאים בפער גדול מאוד מאוד, ואני חושב שזה חבל, זה בהחלט סוג של חסם, גם דבר שעוד פעם פוגע
בכלכלה.
היה של התייר. כן, יש כמה דברים שהצלחנו לעשות. למשל, בתיאום עם משרד התחבורה, היום אין שילוט חדש שנעשה בתחנות אוטובוס של קווים, שאיננו גם באנגלית, כשיש שלט עם המסלול של הקו והפירוט וכו'. הדבר הזה למשל תוקן, כמובן שבאמצעים החדשים יותר, כמו רכבת קלה, יש את הכל גם באנגלית, כולל הרישום של שמות התחנות וההכרזה עליהן וכו'. וזה חשוב, אבל בעיניי הקשל העיקרי עדיין נמצא במקום של היכולת פשוט לרכוש כרטיס, שיהיה לך מאוד ברור מה אתה מקבל ואיך אתה מקבל כל פעם את ההדרכה להגיע למקום ולתחנה הנכונה, ובעניין הזה אנחנו עוד רחוקים.
אנחנו עכשיו לקראת סיום, ויהיו לנו שתי שאלות, אני אשאל שאלה ראשונה וסינה יסיים. שאלה הראשונה שלי באמת נוגעת כאן לעבודה משותפת עם משרד התחבורה. מאחר משרד התחבורה ידוע בהתאמת התחבורה לצרכים של יוממים, בעצם צרכי התיירות הם צרכים שהם צרכים מזדמנים. והייתה כאן דילמה מאוד גדולה בשנים האחרונות של איך אנחנו בעצם מתאימים ואיך אנחנו מנגישים תחבורה ציבורית לאתרי תיירות. ולמעשה זה לא קרה, כי משרד התחבורה לא ידע לתת את המענה הזה. האם מבחינתך זה דווקא יוצר כאן את הפתח להכניס מפעילים פרטיים או להכניס אמצעים של שוק חופשי על מנת לתת את המענה לתיירים?
תראה, אני חושב שיכול להיות שלמקום נקודתי מסוים אולי אפשר. בגדול, אני חושב שההשתלבות, וגם אפשר לראות את זה בכל העולם, בגדול, ברוב המקומות בעולם, התייר משתמש בתחבורה הציבורית המקומית. יש תחבורה יהודית כאשר אתה נוסע לאיזשהו אתר, שהוא אתר תיירות בלבד, והוא יותר מרוחק. וגם היא לא אחת מופעלת אפילו בתוך המערכת של התחבורה הרגילה, אבל השימוש שעושים בה זה בעיקר שימוש של תיירים. בהחלט יכול להיות שיש מקומות, ואני אומר שוב, לכן נדרשת הגמישות, לו תהיה רשות מטרופולינית, ויש בתחומה אתר תיירות מסוים, שברור שיש לו ביקושים רק בשעות מסוימות, ויש תקופת ביקוש כשיש יותר תיירים, שהיא יותר גבוהה וכו', אז הוא יודע לעשות ההתאמות, ויכול להיות שלמקרה המסוים הזה יוצא מכרז למפעיל פרטי, שיתפעל רק את הקו הזה אולי עם שילוב של כרטיס כניסה למקום וכו'. את זה מאוד קשה לעשות כשאתה יושב במשרד תחבורה בירושלים, וצריך לטפל בכל ההיבט הכולל. ולכן אני חושב שהפתרון של הקמת רשות מטרופולין תוכל לתת מענה גם לצרכים הנקודתיים האלה. אבל אני אומר שוב, הבעיה היא שכל העסק הזה אין לו התכנות, גם אם יהיה לך קו, יהיה לך כל מה שאתה רוצה, אם הבן אדם לא יודע למצוא אותו, ולא יודע שהוא קיים, ואין לו מידע להגיע אליו, והעסק הוא מסובך לקנות כרטיס, ומסובך לעלות ואז מי שיש לו נוסע במונית, ומי שאין לו מוותר. ולכן אני חושב שהפתרון הוא בשני הדברים, הוא לא רק בלייצר את הנגישות בצורה יותר טובה, אלא גם להנגיש את המידע כך שהתייר יוכל באמת לעשות בזה שימוש.
ונשאל ככה שאלה לגבי חזון או לגבי העתיד, כי דיברנו פה קצת גם על הקשיים, על האתגרים ועל החסרונות שיש בתחבורה הציבורית במצב הנוכחי. לאן אתה חושב שזה הולך? דיברנו על פיתוח תשתיות, דיברנו על קצת התקדמות טכנולוגית, אבל לאן אתה חושב שזה הולך? איפה אנחנו הולכים למצוא את המצב של התחבורה בכלל, גם תשתיות תחבורה, גם תחבורה ציבורית, רכבות, אוטובוסים, עוד 5-10 שנים מנקודת ראותך?
תראה, אני לא נביא, אבל אני חושב שלפחות ברמת התחבורה העירונית, אני צופה שהמצב יכול להיות אפילו יותר גרוע.
יותר גרוע. כי,
כן, משום שההשקעות שנדרשות הן פשוט, אגב, לא כי לא רוצים להשקיע את הכסף, אלא כי פשוט הסכומים הנדרשים הם עצומים, כי הפיגור שלנו הוא כל כך גדול, יכולת לגשר על הפער הזה היא קשה. תראו, הרי התחזיות הן שקו הרכבת מה שנקרא הקו האדום בתל אביב שייפתח, כנראה יהיה מהרגע הראשון לא יהיה מסוגל לספק את כל הביקוש שיהיה אליו, ועושים עכשיו מאמצים למצוא פתרונות שיגדילו את הקיבולת. אז זה בוודאי ישפר ויעזור, זה יותר טוב משזה לא יהיה, אבל זה בסוף, אני חושב שאם אנחנו לא נעיץ את הקצב של היקף של הביצוע של הפרויקטים שכבר אושרו לפחות ושכבר תוקצבו, אנחנו לא נהיה כל הזמן במצב שאנחנו מתקשים אפילו להדביק את פערי הגידול. ולכן בעיניי קודם כל צריך לקצר את הזמן של מה שכבר אושר, ואז לנסות ולמצוא את הפתרונות איך אנחנו מרחיבים את הדברים הלאה. אבל אין בכלל ספק שנידרש כאן להשקעות עצומות, אני אומר שוב, בעיקר בתחבורה העירונית, כי צריך לומר שבתחבורה הבין עירונית יש שיפור מאוד משמעותי, אבל בסוף היא לא עומדת בפני עצמה. תחבורה עירונית, בין עירונית טובה ככל שתהיה, אם כשאתה יורד ממנה, אין לך ממשוק נכון בתחבורה העירונית, אתה בעצם חוזר כמעט לנקודת ההתחלה.
אגב, ברמת החוויה העירונית,
יש הרבה מאוד מה לעשות.
ברמת החוויה האישית, מתי יצא לך להשתמש בתחבורה ציבורית, רכבת, אוטובוס, ואיך הייתה החוויה גם?
אני חייב להגיד שמזמן כבר לא. כן נסעתי ברכבת הקלה בירושלים ונהניתי מאוד. הייתה באמת חוויה נהדרת מכל בחינה. אני בכלל לא אוהב לנסוע ברכבת, אני מודה. למרות שרציתי להיות נהג אוטובוס, היום אני מעדיף את הרכבת, אתה רואה, יש גם התפתחות עם השנים, אבל נסעתי כן ברכבת ממודיעין לתל אביב, יצא לי לנסוע, אבל גם כן לפני כמה שנים. אבל אני אגיד לכם את האמת, אני בטוח אחזור לזה, זאת אומרת, החיים של איש ציבור הם חיים שאתה בדרך כלל לא נוסע מהבית לעבודה, אלא אתה נמצא באותו יום בשורה שלמה של מקומות, את זה מאוד מאוד קשה לעשות, אני חושב שגם אין, מערכת תחבורה ציבורית לא אמור לתת לזה מענה, אבל נסיעה ברכבת בוודאי, תענוג, אין פקק, אין זה, אתה יושב בנוחיות, אני לא יכול לקרוא בנסיעה באוטו, אבל בנסיעה ברכבת אני דווקא מסתדר אם זה טוב, וזה בכלל יותר נוח. ואני אומר שוב, התכלית היא לא ליצור מצב שמי שצריך מכונית, והיא באמת נחוצה לו, כי הוא עובר ממקום למקום וחולה באותו יום, עכשיו נמנע ממנו את השימוש. התכלית היא שמי שהפתרון של התחבורה הציבורית יהיה בשבילו יותר נוח, הוא יעבור לשם, ואני חושב שרוב גדול של האנשים, אם התחבורה הציבורית תהיה יותר טובה, זה ייתן להם את המענה הזה. ואז אנחנו נמצא באמת במצב שיש לו, עוד פעם, לא הגענו לדבר על זה, אבל השפעות חשובות על איכות הסביבה, בכלל השפעות חשובות על המשק, אני אגיד לכם את האמת, גם על הבריאות הנפשית, בלי פקקים, נשים ברקס כל שתי דקות.
וגם לא דיברנו על תשתיות משלימות, הייתי שמח אולי ככה ממש בנקודה האחרונה, כמו שבילי אופניים, מדרכות רחבות יותר, האם יש איזושהי תפיסה יותר הוליסטית, האם אתה רואה שלפחות במשרדי התחבורה, במשרדי הממשלה השונים, יש תפיסה יותר רחבה, גם ששכונות, כמו שדיברת, שכונות שהן קצת מנותקות, עם קווי ספגטי כאלה שלא מגיעות לשם מקום, האם אתה חושב שהתפיסה, או שלפחות יש קשב במשרדי הממשלה, לשינוי דיסקט בהקשר הזה?
בעניין הזה אני מוכרח להגיד לך חד משמעית, אני חושב שנעשתה פה התקדמות עצומה, אגב היו הרבה מאוד פרויקטים משותפים שעשינו משרד התחבורה עם התיירות של מימון שבילי אופניים, אני חושב שבעולם של שבילי אופניים יש התקדמות ענקית, היא אפילו נכנסת עכשיו לשבילים בין עירוניים, אנחנו רואים את זה בעיקר בגוש דן, אנחנו רואים הרבה עבודה של מועצות אזוריות לרשת בשבילי אופניים, את האזורים שלהם, אני חושב שיש התקדמות מאוד מאוד יפה, היום אתה לא רואה שכונות חדשות שנבנות בלי תשתית מהסוג הזה, וזה בהחלט מבורך, אגב אני חושב שזה גם עוד פעם, זה לא פתרון למסה הגדולה, אבל זה בהחלט עוזר ויכול לתת מענה ללא מעט אנשים גם ביום יום, ובוודאי גם בתחום תרבות הפנאי, היה מיזם שאני הנחתי לו את היסודות להקים בשיתוף עם כל אחת, עם ארגון, עם מרכז המועצות האזוריות, להקים תחנות השכרת אופניים בכל אחת מהמועצות האזוריות. כשבכל תחנה כזאת אפשר יהיה לשכור אופניים ולקבל את מפת השבילים בתוך אותה מועצה וכולי, ואז זה באמת מאפשר לך לנסוע בכל המרחב הכפרי ולטייל ולבלות עוד פעם במשהו, כי היום אתה רואה, אתה עובר באיזשהו מקום, אתה אפילו לא יודע באיזה מועצה אתה נמצא, אתה לא בהכרח יודע למצוא איפה בכלל אפשר לשכור אופניים, וזה מן הסתם גם בשעות מאוד מוגבלות, הרעיון היה לייצר מין משהו כזה שהוא חברה אחת, כלל ארצית, מתפעלת את זה בכל המקומות, עם עוד פעם, אפליקציה מסודרת, שאתה יכול בכל רגע לנתון לדעת איפה תחנת השכרת האופניים הקרובה וכולי, ומשהו שגם יפעל בכיף גדול של שעות, אני חושב שאם מיזם כזה יצא לפועל, גם היקף השימוש בשבילים האלה יגדל באופן משמעותי, יוסיף אגב לחוויית התייר, בין אם הוא תייר פנים ותייר חוץ, אבל ללא ספק, אני חושב שבצד החיוב אפשר לומר שבנושא הזה יש פה מהפכה חיובית עצומה ומורגשת.
אם אני מבין ממך, אני מצטער שאנחנו ככה קצת זה, אבל נראה שאתה ממש מחובר מאוד לתחום של התחבורה הציבורית, ויש לך הרבה מה להגיד גם על שלל הנושאים. קודם כל, ממה שאני מבין ממך, התפיסה היא, או לפחות כשאתה רואה את זה, שבתוך הערים אנחנו עדיין נהיה בתוך פקקים ארוכים לאורך זמן, ודווקא
פקקים, תראה, זה או פקקים, או שפשוט הזמן שיקח לך לנסוע בתחבורה ציבורית ממקום למקום יהיה רב מדי, והזמן שתחכה לאוטובוס הוא רב מדי, אבל אלה, אני אומר שוב, אלה ביניים בעיות שרובן ניתנות לפתרון ללא צורך בשינוי תשתית מאוד משמעותיים, הם מצריכים שינוי בתפיסת הקווים, באופן שבו אתה בונה
כמו למשל...
שבו אתה בונה את הקו.
הוספת נטצים למשל, או דברים
גם
כאלה.
גם נטצים. שוב, זה כשדיברתי על הנושא של תשתיות תחבורה, הרי הוספת נטצ זה ויכוח שלם עם ראש עיר, עם עירייה שלפעמים לא נגמר. פה צריך לייצר חקיקה שתאפשר הרבה יותר סמכות, אבל לתת אותה לרשות מטרופולינית, כדי שבאמת זה לא יהיה מין משהו שנכפה מלמעלה. ושם לדעתי עובר הקו הנכון. תן את הסמכויות לרשויות המטרופוליניות, זאת אומרת, תוריד את זה לשטח מצד אחד, אבל תעצים את העוצמה והיכולת שיש להם, והעצמאות שיש להם לפעול, ואז אתה יכול באמת לייצר. נטצים זה חלק מהפתרון. אני אומר שוב, הפתרון החשוב ביותר הוא בסוף לייצר קווים שהם קווים מוזנים, שחותכים את העיר באיזשהו שתי וערב מסוים, ולהכניס לתוך השכונות את המיניבוסים, ולהפסיק עם המצב הזה שהאוטובוסים מטיילים הלוך וחזור. בעיניי תפיסתית זה יעשה הבדל מאוד מאוד גדול.
אם נזכה לראות ברביעי ביוני, ביום הסביבה, שאותו חוגגת את הכנסת, גם התייחסות לתחבורה?
יכול להיות, אתה יודע, ברביעי ביוני, אני לא יודע את מי תזכה לראות בכיסא שלי, אז אני לא יודע להגיד לך לאן, מה יקרה עד אז, אבל אנחנו בוודאי נידרש לזה, אם וכאשר זה יגיע, ואם אני עוד אהיה על מכוני בתפקידי, אז... תראה, אני אומר שוב, הנושא זה באמת של התחבורה הציבורית, הוא לא רק קרוב לליבי, אלא אני חושב שהוא קרוב לליבם של כולם, כי בסוף כולנו זקוקים לדבר הזה.
ואתה רואה את ההשפעה שלך גם בתפקידים הבאים בתחום הזה? זאת אומרת, איזשהו נגיעה, התעסקות, השפעה?
לא יודע. תשמע, אני לא יודע מה יהיו תפקידיי הבאים, אתה יודע. יש הרבה שיסמכו לראות אותי קודם כל זז מהתפקיד הזה, אבל באיזה תפקיד אני באמת לא יודע. זה תלוי, אבל לפחות יצא עד עכשיו שגם כשהייתי בכנסת 6 שנים ואחר כך 5 שנים כשר תיירות, היה לי בהחלט עיסוקים שנגעו לעניין הזה לא מעט, ואני מניח שעוד יהיו לי נגיעות בנושא הזה, קשה לדעת איפה.
תודה רבה ליושב ראש הכנסת יריב לוין, באמת על האירוח כאן, באמת נתת לנו ככה נקודות מעניינות מתפיסת עולמך התחבורתית, שזה היה באמת נעים לשמוע, וגם בשליטה שלך בנושא, באמת לדעת שאתה באמת מחובר גם ברמה האישית וגם ברמה הציבורית לתחום הזה, אז אני באמת רוצה להודות לך, ושיהיה לך יום טוב.
תודה רבה, תודה לכם.
תודה רבה.
להתראות. תודה רבה.